עליו ולכרות אותו, וככה נוצרת הפתעה גדולה לקורא שמתברר לו לפתע שהאיש שאליו הולך שאול, את האדונות, הוא שמואל הנביא, ומיד אחר כך נודע לו שמחפש האדונות עצמו, הוא המועמד למלוכה מטעם הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מוכה מכה כפולה, הפתעה כפולה, כשהדבר נולד, נודע לו בבת אחת בפסוקים י"ד ו-ו"ז. ואז בעצם הרעיון של לא סתם להפתיע את הקורא, אלא מה? להפתיע את הקורא ולהראות לו שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים באופן בלתי צפוי, ושמשהו לא ציפה שיקרה בעניין המלוכה דווקא קורה אצל הנער הצעיר הזה מחפש האתונות, מה טיב ההפתעה הזאת אולי? בשביל מה היא נועדה? מה? אבל למה לנו צריך שתהיה הפתעה? לא דיברנו על הפתעה הזאת, כמו של שלום. למה הכתוב כל כך רוצה להפתיע אותנו ולהגיד לנו זה שדווקא מי שלא ציפית, דווקא הנער התמים הזה, דווקא זה שהולך לחפש את האתונו, הוא זה שנפגש עם שמואל הנביא והוא בחיר האלוקים. ואנחנו באמת מופתעים, מה טיב ההפתעה? אני חושב שהכותרת בכל הסיפור הזה מתחילתו ועד סופו אפשר לתת אותה בפסוק מספר ישעיהו. כי לא מחשבותיכם ומחשבותיי ולא דרככם דרכי, כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם. אבל גם כאן עדיין אנחנו צריכים להבין, בסדר, גבו, במה הם גבו? דיברנו כבר, לא מהאליטה של החברה בעם ישראל נבחר המועמד למלך, לא מאלה שעם ישראל ציפה ולא מאלה שהקורא מצפה שזה יקרה, אלא מהמקום, מהשבט הקטן והדל ביותר, מהאדם הפחות מתאים לדבר הזה לכאורה. ואז כשאתה מתחיל לברר לעצמך למה באמת הבחירה האלוקית חלה דווקא על שאול, למה באמת הקדוש ברוך הוא מפתיע אותנו, כמעט הייתי אומר נותן סתירת לחי לציפיות האנושיות שלנו ושל עם ישראל, בא הסיפור לומר בגלל שבאמת זה האדם המתאים לתוכנית האלוקית. למה האדם הזה מתאים לתוכנית האלוקית? כי הוא, כפי שהוא מתואר מראשית הסיפור או לכל אורכו, סמל הבריחה מהשררה, סמל הענבה. ואם אתה מחפש ניגוד בין פרק ח' לפרק ט', זה הניגוד התאומי בין פרשת המלך בפרק ח', פרשת המלך שמה? משפט המלך, לא פרשת המלך, משפט המלך, שמה מתאר? הריצות, ניצול של העם, שררה לשם שררה, רדיפת בצע של המלך. אם אתה מחפש אנטיתזה לדמות של המלך שעולה מתוך פרק ח' ממשפט המלך, זו דמותו של שאול. עכשיו תראו מה בין בשר ודם לבין הקדוש ברוך הוא. בשר ודם מזהיר את חברו ואומר לו אל תעשה משהו, ואני מזהיר אותך שאם אתה תעשה דבר כזה כך וכך יהיו תוצאות. ואז משהו לא בריא כל כך, אבל זה קיים אצל כל אדם, מצפה לכישלונו של מי שהוזהר, כדי שאחר כך תוכל להגיד לו מה? אמרתי לך. והקדוש ברוך הוא מזהיר, העד, איך נאמר בפרק ח', העד תעיד בעם מה יהיה משפט המלך, תזהיר אותה. עכשיו הקדוש ברוך הוא היה יכול לבחור מלך שמיד היה מתחיל לנהוג באמיצות, ואז הקדוש ברוך הוא היה אמר על ישראל, הרי זה הוזהרתם מראש, אמרתי לכם שזה יהיה משפט המלך. לא כן דרכיו, דרכיו של הקדוש ברוך הוא שהוא אמנם מזהיר מפני הרעה האפשרית במוסד המלוכה, אבל הוא עושה הכל כדי שההזהרה הזאת לא תתממש במציאות. הוא מזהיר מפני עריצותו של המלך, אבל בוחר את המלך שהוא הכי רחוק מדרכי המלך המקובלות, הכי רחוק מהריצות, מניצול העם, מרדיפת שררה, מרדיפה של תפארת חיצונית. וכך מתעלה שאול מהסיפור הזה דרך, כאדם שהאישיות שלו כל כך רחוקה מרעיון המלוכה, רחוקה משררה, רחוקה מניצול, רדיפת בצע, רדיפת שלטון. אתה אומר, באמת הקדוש ברוך הוא בוחר כאן את האדם שמוסד המלוכה יהיה הכי מוגן מפני ההידרדרות שמתוארת בפרק הקודם. כדי שהזרה תישאר תלויה באוויר לדורות הבאים. אבל הקדוש ברוך הוא כוונתו טובה. לעומת זאת, אם הבחירה האלוקית הייתה חלה באיזה אישיות, נאמר, מה? עם קבלות של הנהגה, עם רקע של עסקנות ציבורית, זה עסקן פוליטי חשוב, היו כאלה בוודאי גם אז. אז יש להניח שההידרדרות לקראת משפט המלך של פרק הייתה הידרדרות הרבה יותר מהירה. זאת הנקודה לפי דעתי שהסיפור הזה רוצה לומר. ההפתעה, מה שתיארנו מבחינה ספרותית בשיעור שעבר, היא הפתעה שנועדה לעצב את הרעיון של בחירה אלוקית שאיננה מתחשבת בנורמות האנושיות, בציפיות האנושיות, אלא עושה הכל לטובת ישראל. אמנם עם ישראל איננו מבין את זה, אבל אנחנו מבינים את זה כשאנחנו יודעים לאן המלוכה עלולה להידרדר כפי שהוזהרו בני ישראל בפרק הקודם. כדי שלא יקרה הדבר, חלה הבחירה האלוקית בשירות. נדמה לי שנזכר גם את המדרש הנחמד הזה של איזו כותבת על לא ירבה לנשים, אבל זה הזכרתי בשיעור שעבר, כן. עכשיו, התפקיד הנוסף של הסיפור על שאול זה לתאר את דרכי השגחה שמכוונות את הנבחר אל תפקידו. כמו שחז"ל אומרים, רגליו של אדם הם ערבות בו שהוא יגיע למקום שהוא מתבקש אליו. וזאת הכותרת שהמגיד נתן את כל הסיפור הזה. סיפר איך ההשגחה האלוקית הביאה את שאול אל המקום שהוא צריך היה להגיע, אל האיש שהוא צריך היה להגיע. אולי באמת כדאי את הנקודה הזאת לחזור עליה בקיצור. מה באמת הביא את שאול? מה עם דרכי ההשגחה שמתגלות בסיפור הזה ושמביאות את שאול לאיש ולמקום שבו הוא צריך, אליו הוא צריך להגיע? אז מה סעיף א'? עבודת האתונות, כמובן. אם לא היו האתונות הולכות לאיבוד, שאול היה נשאר בבית, זה לא היה לצאת. עבודת האתונות, ואז אביו קיש שולח את שאול לחפש את האתונות. ב' עוד לפני כן, אנחנו דיברנו, נקראנו את זה כבר לפני שני שיעורים, נחזור. המסלול הגיאוגרפי. הרי הם לא יודעים איפה האתונות. אפשר היה לעשות כל מיני מסלולי חיפוש כדי לחפש את האתונות. המסלול הגיאוגרפי מסתיים אחרי כמה ימי חיפושים. איפה? בארץ צוף. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה היא ארץ צוף, אבל אנחנו יודעים ששם נמצאת עירו, או שם נמצא שמואל הנביא. למה? לא, 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 שלושת ימים, זה אומר לו. שמואל אומר לו, האתונות עובדות לך שלושת ימים, סוף כף. מה אתה חושב שתפצה להם הדרך? בוודאי, הקדוש הוא הודיע לשמואל יום אחד לפני כן, אבל ההשגחה יש לה שעות נוספות, היא מקדימה. המסלול הגיאוגרפי, זה כתוב, כל מה שאני אומר, זה לא המצאות שלי. המסלול הגיאוגרפי מתוכנן בצורה של ייבוש. שלושה ימים הם חיפשו, אחרי שלושה ימים לא מצאו את האתונות, אז התחיל הייאוש. הייאוש חל ביום השלישי בדיוק במקום שלמרגלות העיר של שמואל הנביא. זאת הסיבה שמבחינת העיצוב הספרותי, איזה עיצוב ספרותי אנחנו מוצאים פה של המסלול של החיפושים? שלושה וארבעה, כבר הזכרנו את זה שלושה וארבעה, רק שעכשיו הדברים יובנו טוב יותר. יש כאן בפסוק ד' ויעבור בארץ רעים בכלל. ארץ רעים זה שטח ארץ גדול שמכיל בתוכו מחוזות. עכשיו בא הפירוט, ויעבור בארץ של שעה ולא מצאו, א', ויעברו בארץ שעלים ועין, ב', ויעבור בארץ ימינים ולא מצאו. עכשיו אנחנו מגיעים למקום הרביעי, ותראו איך המקום הרביעי מכין אותך לזה שזה באמת צי היחידה. הם הבאו בארץ צוף, ואז קרה כך וכך וכך. כלומר יש לנו כאן את הדגם הספרותי שכבר עמדנו עליו לא פעם, שלושה וארבעה, ששלוש פעמים לא קורה שום דבר מפתיע, שלוש יחידות דומות זו לזו, כדי לגוון את השלוש יחידות, אז פעם אמרו לא מצאו, פעם אמרו עין, ושום פעם לא מצאו, אבל זה אותו דבר, אין הפתעה, זה חוזר על עצמו שלוש פעמים, כי אם למקום הרביעי מכינים אותך כבר בסימן, פה יקרה משהו, הם הבאו בארץ סוף, פה עומד לקרות משהו מאוד חשוב. תמיד כשהתנ"ך משתמש בדגם של שלוש וארבע, צריך לשאול למה. מה הוא רוצה? ומה הוא רוצה פה לומר? שהמסלול הביוגרפי הוא לא מקרי. הוא חותר להגיע לחוליה הרביעית, כי החוליה הרביעית מתוכננת על ידי מישהו. ומי המישהו שמתכנן אותה? השליחה העליונה, ולמה היא מתכננת אותה? כדי שבמקום הרביעי יקרה מה שצריך לקרות. הקדוש ברוך הוא מתכנן לשאול, שרגליו יוליכו אותו במסלול שיסתיים דווקא שם. אז נכתוב שלוש וארבע, שלושה וארבעה. תחשבו שהוא היה עושה מסלול קצת שונה. תחשבו שהוא היה מגיע לתחנה אחרת, ושם הוא היה מתייעץ, לא בארץ סוף, אלא בארץ של אישה. אז מה היה קורה אם זה היה ככה? אז הוא היה אומר נחזור, והנער לא היה יכול לומר, רגע בוא, לא כדאי שנחזור, יש פה איש אלוהים, בוא ניגש אליו. זה לא פה, הוא רחוק, ואז העצה של שאול, לחזור הביתה, פן ידאג האבא יפסיק לדאוג לאדונות ויתחיל לדאוג לנו, העצה של שאול הייתה מתקבלת, ואז הוא היה חוזר הביתה, זה לא היה נפגש עם שמואל. כלומר, המסלול מתוכנן שזה ייגמר בארץ סוס, כי דווקא פה יש לעצה של הנער טעם, ואפשר לקבל אותה. זה ב. מה הדבר השלישי? יוזמת הנער, הצעת נערו של שאול. כי לפי הפשוטו של מקרא, שאול לא יודע בכלל על קיומו של שמואל. גם הנער לא יודע בדיוק מי זה. זה שזה איש אלוהים נכבד שעיקר עניינו זה לגלות אבדות. כן, מגיד עתידות כזה. אז גם פה, הצעת נערו של שאול ששאול לא יודע ולא העלה על דעתו שאני רוצה לחזור הביתה. והנער דוחף אותו להגיע אל שמואל. למלא הנער היה יודע ומציע את מה שמציע, שוב, שאול לא היה מגיע. מה הדבר הרביעי? מה? זה בשקט. שאול אומר, אוקיי, אתה מציע לעלות לאיש האלוקים, אבל אין לנו מה לתת לו. זה בושה לבוא בלי מזכורת, בלי לתת שכר, סתם לקבל שירות ולא לשלם עליו. אני לא מוכן, לקבל מתנת חינם. מה מתנת החינם שהוא חושב עליה? מציאת האתונות, ידיעת מקומם של האתונות. לא, לא מוכן. אומר, נער, טוב, אין כסף, אין לך לחם, מזל הלחם מכלנו, אבל רבע שקל עם מציאת... שוב, תראו, כל העניין תלוי ברבע שקל. מה? זה לא יכול להיות, זה לא כתוב כאן שהוא בחר, הדבר הזה לא מתואר בכתוב. האבא אומר לו, קח אחד מהנריות, זה לא... מציאת רבע שקל כסף. עכשיו שימו לב, הוויכוח המעניין בין שאול לנערו, בקשר לשאלה מה לעשות, אם כן ללכת או לא ללכת, הוא מיותר. אז מה מטרתו? מה? הוא מיותר מאיזו בחינה? זאת אומרת, אין דרכו של התנ"ך להאריך בדו-שיח כזה מפורט וחסר תכלית בעצם. יש כסף, אין כסף, יש לחם, אין לחם, מה נעשה? בסוף הם הגיעו, טוב. אני חושב שהוא לא רק בא להצביע להשגחה העליונה כפי שאני מציין פה. איך ההשגחה העליונה דואגת לפרטים הקטנים שהתוכנית שלה לא תשתבש. לא רק זה. אלא זה מאפיין את שאול. כמי ש... גם זה קצת מגיע, אני אומר...
מנהיג
הסיסן. לא מנהיג הסיסן, זה לא זה, להפך. אני אומר, הזכרתי לו, מה? טוב, יש כאן אפיון נכון, יש כאן אפיון של הדמוקרטיות, של השוויון שהוא מתייחס לנער, זה נכון. אבל אם אנחנו עושים איזה ניתוח פסיכולוגי או מה שנמצא בתת ההגדרה, לא בהגדרה ממש, אז ההתנהגות של שאול פה מזכירה לנו את ההתנהגות שלו בסוף הסיפור, שמה? שהוא בורח. מתחבא בין הכלים, כלומר, גם פה שאול בורח ממה? הוא בורח מהתוכנית של ההשגחה, מנסה לברוח, מחפש תירוצים כדי שהתוכנית של ההשגחה האלוקית להפגיש אותו עם שמואל ולהעניק לו את המלוכה לא תצא לפועל. שאול מייצג פה את מי שבא לשבש את התוכנית דווקא. זה דבר מאוד מעניין. והוא גם כשבסוף הגורל יחול עליו הוא יברח. כבר פה הוא מנסה לברוח. כבר פה הוא מנסה להימלט מהמפגש הגורלי שמצפה לו בכל מיני תירוצים. אין לי לחם, אין לי כסף, אבא ידאג וכו' וכו'. והנער מופיע פה כשליח ההשגחה העליונה שדוחה את כל התירוצים, שמוצא כל פתרון לכל בעיה ומכוון את אדונו אל המלוכה. כמו שהאתונות מכוונות את שאול אל המלוכה, גם הנער מכוון את שאול אל המלוכה. שאול מנסה להימלט, הוא לא מבין את זה כמובן, אנחנו חכמים כי אנחנו יודעים את, את מה שמסתתר מאחורי הסיפור. אבל מבחינת העיצוב, הכוונה כאן תראה את שאול, איך הוא מנסה להימלט מהמפגש הגורלי, ותראה הקדוש ברוך הוא לא נותן לו, ובאמצעות הנער כופה על שאול את ההליכה אל שמואל.
אבל
מי יודע שזה תהליך? הוא לא יודע שזה תהליך. הוא לא מודע, אמרתי, יש כאלה... זה לא, ודאי זה לא במודע, זה לא דבר מודע. מה הדבר האחרון? נערות. עכשיו אנחנו חוזרים אל הנערות, זה נקודת הקישור לשיעור קודם. המפגש עם הנערות. המפגש עם הנערות, שוב, נראה לא אופייני למקרא. מה החשוב שהוא פגש את הנערות, הרי... אם הנערות כן יגידו, לא יגידו, אם הוא כן נמצא נערות שאוהבות מים, לא נמצא נערות שאוהבות מים, בסופו של דבר, הוא ייכנס לעיר ונמצא את שמואל. מה חשוב עניין הנערות? למה מעריכים בזה? אז אני לא מקבל את הדעה של, כלומר, הדעה, מה פעם שאני לא מקבל? יש דעה בחז"ל שהמטרה של הנערות זה להסתכל ביופיות. שאלנו, אז למה זה צריך להיות כתוב? בסדר, המטרה של הנערות יכולה להיות כזאת, אבל למה התנ"ך צריך לכתוב? אז אמרנו, יש כאן עיצוב. של באמת איך החברה מתייחסת אל יופיו, החברה הנשית על כל פנים, איך מתייחסת ליופיו של שאול. זה לא כל כך חשוב, זאת האמת. כבר אמרנו שהוא בחור יפה וטוב, ואמרנו שאין איש מבני ישראל טוב ממנו לפחות ביופי, בגובה, וחוזרים ואומרים את זה בסוף הסיפור ששמואל ממליץ עליו, הרייתם אשר בו בחר השם, ושוב הוא מציין את גובהו ואת יופיו. העניין היופי של שאול לא נחוץ עוד להדגים אותו באפיזודה הזאת עם הנערות. לכן אני חושב שבאמת התפקיד של הקטע הזה הוא כמו הדעה אחרת בחז"ל, התפקיד של הדמות המשנית של הנערות זה קידום העלילה. זה קידום העלילה במובן הזה של השהיה של שאול כדי שהמפגש שלו עם שמואל יהיה איפה? בשער העיר, בדיוק בשעה ששמואל עולה דרך שער העיר אל הבמה כדי לבדוח בזה. או בלשון של חז"ל, בגמרא, אין מלכות נוגעת בחברתה אם לא הנימה. במילים אחרות, אם הנערות לא היו, והוא היה מקדים לבוא, אז הוא היה פולש לתחום המלכות של שמואל רגע אחד. אם הנערות היו מדברות עוד קצת, מה היה קורה חס וחלילה? אז שמואל כבר היה עולה לבמה, והוא היה הולך לביתו של שמואל ולא מוצא בכלל, והיה נוצר איזה חלל. במילים אחרות, תפיסת חז"ל הייתה מאוד דייקנית. בשער העיר נעשתה החלפת משמרות. במפגש בדיוק בשער העיר בין שמואל ושאול, פה עבר שרביט השלטון ממלכות אחת למלכות חברתה. כך חז"ל תפסו, ובשביל שהדבר הזה יקרה בנקדוק, בדיוק בשנייה הנכונה ובמקום הנכון, שהמפגש בין השניים יקרה, בשביל זה היה צריך את הנערות לעכב קצת את שאול. קודם כל, תוכיחו לי מדברי הנערות שזה באמת המגמה. מה הנערות אומרות בעצם? חוץ מהתשובה של בת מילה אחת, יש. היש בזה הרואה? יש. מה הם אומרות חוץ מזה? זה אולי, זה רק כתוב מעריך, אבל מה הנערות? הן מכוונות בדיוק את שאול לפגוש את שמואל בעלותו לבמה. כלומר, אם הן היו רוצות סתם לדבר איתו, אז מה, בואו נגיד, נערות רוצות בלשוננו להתחיל עם שאול. אז מה, למה הן מעריכות? ישאלו אותו, מאיפה אתה בא, מה אתה רוצה מהרועה, אולי אנחנו יכולות לעזור לך, אולי תשתה מים, כן, להציע לו לשתות, כמו רבקה עמנו, לאליעזר, עבד אברהם. אבל הן לא מדברות על עניינים צדדיים, הן מדברות על דבר מאוד תכליתי. מה שמואל עושה, איפה אפשר למצוא אותו וכו' וכו', ארוך מאוד, מפוטפט מאוד, אבל בסופו של דבר, מבחינת התוכן, הן מכוונות את שאול להיפגש עם שמואל בדיוק בדרך ששמואל עולה לבמה. וזה מה שהביא את חז"ל לומר, שיש כאן כוונה להפגיש אותם במקום ובזמן. עכשיו אנחנו שואלים, האם זה באמת זה החלפת השלטון? האם זה נכון? איפה החלפת השלטון לכאורה נעשה? רק למחרת בבוקר. מתי? באיזו הזדמנות? שהוא מושך אותו, הוא אומר לנער עבור לפנינו, והוא מושך אותו ואומר לו כי משכחה השם, שם לכאורה היה. אז ממילא צריך להבין את דברי חז"ל הללו בגמרא, שאומרים אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא הנימה. אז עכשיו, כן, אני רוצה להסביר, לנסות להבין את דברי חז"ל הללו. קודם כל צריך לשים לב שהמקום שבו נמשך שאול הוא בערך כנראה באותו המקום שבו הוא פגש את שמואל אתמול. איפה? בשער העיר. מאיפה אני לוקח את זה? מפסוק כ"ז, הם היורדים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול, אמר לנער יבוא לפנינו ויבוא לנער וכו'. ושם הוא נפרד ממנו בקצה העיר, כנראה קצה העיר זה שער העיר. זה אותו מקום שבו הם נפגשו אתמול. בקצה העיר. עכשיו, אני רוצה לטעון, במונחים שלנו, איך נקרא ליום הזה שעבר בין המפגש הראשון שלהם בקצה העיר, לפרידה שלהם בקצה העיר, במונחים מודרניים, איך נקרא לזה? חפיפה. חפיפה. יום של חפיפה. מה קורה כשיש חפיפה בין קצין, נגיד, לרוב הבחורים פה, אני חושב שזה יהיה אולי הדוגמה הכי טובה. קצין נכנס וקצין יוצא. מ"פ אחד מקבל את הפלוגה ומ"פ אחד מוסר את הפלוגה. ויש להם תקופה מסוימת של חפיפה. מה הם צריכים לעשות בחפיפה? שני דברים. קודם כל ללמוד קצת מטריה, והוותיק נותן לחדש כמה וכמה פרטים, לשוחח איתו ונהל איתו כמה שיחות. איך אנחנו עושים שיחת חפיפה בין המנהיג הנכנס והמנהיג היוצא? על הגב, פסוק.
נגיד איפה על הגב?
פסוק.
קפה.
קפה. וזו מה, ומה העירו, ידבר משאול על הגב, מה, מי יודע מה הם דיברו שם על הגב? זו שיחת חשיפה בעייתית מאוד, כי המנהיג הנכנס, לא ברור שהוא יודע שהוא מנהיג נכנס. הוא יהיה מאוד מופתע כשבבוקר הוא יימשך למלך, אבל בכל אופן, גם המנהיג שנכנס בלי לדעת שהוא הולך להיות מנהיג, צריך להכין אותו, צריך להסביר לו כל מיני דברים. יש כאן שיחה מסתורית. בדרך כלל, כשאתה מוצא במקרא ציון עובדה ששניים דיברו, ולא כתוב מה הם דיברו. זאת שאלה מרתקת, אז למה אתה כותב בכלל שהם דיברו? אם אתה רוצה שנדע מה הם דיברו, תגיד, אתה לא רוצה, אל תגיד שהם דיברו. מה אכפת לי שהם דיברו? מקום דומה שעולה בדעתי, זה בפרידת אליהו ואלישע. תזכרו רגע במלכים ב' פרק ב', פרק ב'. מלכים ב' פרק ב'. ממש לפני שאליהו נפרד מהעולם מאלישע, מה נאמר שם? פסוק י' כן. ויהי הם הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש ויצליחו בין שניהם. פסוק י' כן, למה צריך לציין שהם הולכים הלוך ודבר? זה הכי חשוב אם הרכב אש וסוסי אש באו כשהם הלכו בשתיקה או כשהם הלכו ודיברו. כל מקום שאתם רוצים ששניים, בייחוד במעמד כזה של פרידה, הולכים ומדברים, אז ברור שכוונת הכתוב לומר, אתה תחשוב על מה הם דיברו. באמת חז"ל, בירושלמי, כתובו בירושלמי, שואלים מה דיברו אליהו ואלישע ברגע הזה, על מה הם יכלו לדבר? יש ארבע הצעות, אבל לא ניכנס לזה, אני רק רוצה לומר, לא חשוב עכשיו מה הם דיברו, אבל מה שחשוב זה שכשאתה מוצא שהתנ"ך מציין ששניים דיברו, בייחוד ברגע בעל אופי מרומם, אז התנ"ך רוצה שתחשוב על מה הם דיברו, כי אחרת הוא לא היה אומר בכלל שהם דיברו. כששמואל ושאול מדברים בלילה על הגג, ולא כתוב מה, אז הכתוב רוצה שתחשוב על מה הם דיברו, ומה ברור שמה הם דיברו. ששמואל הכין את שאול לתפקידיו, בין אם הוא הכין אותו בצורה בנויה וישירה, בין אם הוא הכין אותו לתפקידו בצורה עקיפה, כי אולי שאול עוד לא ידע שהוא עומד למלוך, אבל ברור שהיה שם שיחת חפיפה, שיחת הכנה, לקראת התפקיד שיוטל על שאול. מה יש עוד בזמן של חפיפה, חוץ מאשר הכנה ומסירת התפקיד? אולי בצבא לא עושים את זה, אני לא יודע, לעזוב את הדוגמה הצבאית. מסיבות פרדה? מה? לא, לא, אני טועה. כשיש, מעבירים את השלטון מאחד לשני, את ה... אז עושים מסיבות פרדה ליוצא ולנכנס. בסדר? אבל צריך לעשות מסיבות פרדה, לא. כן עושים, בוודאי עושים. איפה מסיבת הפרידה שבה נפרדים מהמנהיג הישן ומקבלים את המנהיג החדש? אף אחד לא יודע את זה, אבל זאת, זה התפקיד. הסעודה בבמה! אין שום ספק בזה. הסעודה, הזבח בבמה, מבחינת התפקוד שלו בסיפור, זאת המסיבה, מסיבת הפרידה בין המנהיג הנכנס למנהיג היוצא. מי צריך לשבת בראש הקרואים? אמור היה לשבת בראש הקרואים? שמואל, הוא באמת יושב כנראה בראש הקרואים. אבל הוא לצידו מושיב עוד מישהו בראש הקרואים, את מי? את שאול ואת נערוג לך. לא נקדח את שכרו של הנער. מה זה? בא אורח צעיר, מחפש אתונו. מקבלים את... תראו, בואו נקרא עכשיו את הקטע הזה, זה הקטע שאנחנו עוסקים בו בשיעור הזה, כן? איפה אנחנו? מי פסוק תדבר? כן? ואדוני גלה את אוזן שמואל גם אחד לפני ראש שאול אמור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ושבתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמים יד פלישתים, כי ראיתי את עמי קיבלת דרכתו אליי. ושמואל ראה את שאול, ואדוני אמר, הנה האיש אשר אמרתי לך זה יעצור בעמי. עכשיו, שימו לב, למה שאמרנו בשיעור שעבר, לפי תפיסתם של חז"ל, שמה שמתקיים פה זה החלפת שלטונות, החלפת מלכויות, ומלכות נוגעת בחברתה כמלוא הנימה, ולכן צריך ששאול לא יקדים בשום פנים לפגוע בשמואל ולא יאחר בשום פנים, אלא יפגוש אותו בדיוק במקום ובזמן שבו ראוי לשתי המלכויות להעביר את השלטון מזו לזו. אז מה, איזה בעיה פתרנו עם זה? בשיעור שעבר? איזה בעיה פתרנו? מדוע שמואל לא הולך למשוח את שאול, אלא שאול מובא אל עירו של שמואל? הפורמי מדבין, זאת השאלה ששאלת. הסיפור הזה לא בא לעסוק רק בשאול. הסיפור בא לעסוק גם בשמואל. כמו שהפרק הקודם, פרק ח', לא בא לעסוק רק בבקשת המלוכה, אלא בא לעסוק בבקשת המלוכה בהיבט האישי של שמואל הנביא שנפגע מהבקשה הזו. לסיטואציה ההיסטורית שאנחנו עומדים בה יש, זה מקל עם שני קצוות. זה לא עם שמחפש מלך. זה עם שמחפש להחליף את הנביא, המנהיג אותו, במלך. אז יש לזה שני צדדים לסיפור הזה. הצד האחד הוא הצד של המלך, והצד האחר הוא הצד של שמואל הנביא. שמואל הנביא הזה לא מתפקד פה כפונקציונר, שכל תפקידו זה רק למצוא את המלך ולמנות אותו. שמואל מתפקד פה כמי שמוסר את הנהגת העם מידיו שלו לידיים חדשות. אז מי צריך לבוא אל מי? שמואל אל שאול או שאול אל שמואל? שמואל, כשהוא מושך את דוד, מתפקד באותו שלב בתור מה?
נביא.
נביא נטו, ולא מה? ולא עוד, לא, לא, אין לו שום תפקיד נוסף. נביא, צריך לחטט את רגליו. אז הסיפור שלנו הוא לא סיפור על שאול, הוא סיפור גם על שמואל. ועל כן, הקדוש ברוך הוא מגיע לשמואל יום אחד מראש, למרות שלכאורה אין לזה שום טעם. האם אפשר היה להסתפק בהודעה באותו רגע ששאול נכנס לעיר? אתה רואה את הבחור צ'יק הצעיר הזה? זה יעצור בעמי. למה צריך להביא לו את זה יום אחד מראש? והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול. כעת מחר אשלח אליך. למה? נו, מה התשובה? משום כבודו של שמואל הנביא. הקדוש ברוך הוא מאוד רגיש פה לכבודו של נביאו, של מנהיג העם. הוא לא יכול להסתיע אותו ככה כששמואל הולך לדרכו ואומר, אתה רואה שם בחור? זהו, זה יחליף אותך. לא, צריך להכין אותו יום אחד מראש. כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. הסוד פה הוא שבעוד יום יגיע אליך המועמד שלי למלוכה. תתכונן לזה נפשי, תתכונן לזה פיזי. עכשיו תגידו לי אתם, איזה הכנה מעשית עשה שמואל לקראת בואו של שאול, בגלל שהוא ידע יום אחד לפני כן שהוא יבוא. הוא נתן הוראה לטבח, לטבח שמנהל את הסעודה, כן, מבחינה, נו, מבחינת התפריט, כן? מה הוא נתן להוראה? להכין מנה מיוחדת ולהצניע אותה לאורח כבוד שיבוא אל הסעודה. זה תולדה של אותה התגלות אלוקית לשמואל. תראו, מצחיק לומר שכל ההתגלות האלוקית הזאת, התוצאות המעשיות שלה היו בהכנת מנה מיוחדת. אבל אם אנחנו נתפוס היטב את התפקיד של כל הסעודה הסדן החזות, אז זה לא יהיה קל בעינינו. אבל קודם כל יש כאן שני מומנטים. מומנט פסיכולוגי, להכין את שמואל ולכבד אותו, להודיע לו מראש, לא להפתיע אותו. אני מביא אליך בעוד יום, בעוד 24 שעות, יגיע הנה המועמד שלי למלוכה. תתכונן לזה. תתכונן לזה נפשית. תתכונן לזה מעשית. ואז כשהבחור הצעיר מגיע, כמו שפה אומר לו, על זה דיברתי איתך אתמול. בבקשה, תיפגשו, תנהלו עכשיו את קבוצה חפיפה. ואז, ויגש שאול לשמואל בתוך השער ויאמר, אגיד אנה לי איזה בית הרועה, כי הוא חושב שהוא צריך להגיע אל בית הרועה, אבל הוא באמת לא צריך להגיע אל בית הרועה, הוא צריך להגיע ישר, למה? ישר לבמה, כלומר, במונחים שלנו, המסיבה, למסיבת הפרידה והקבלה גם יחד, מסיבת החפיפה, בקיצור, המסיבה לכבודם של המנהיגים המתחלפים ביום החפיפה שיש להם. ויען שמואל את שאול, ויאמר אנוכי הרועה, כאן חוזר כידוע, לא היו שבעי רצון כל כך, מה התשובה הזאת של שמואל? מה? למה הם לא היו שבעי רצון מהתשובה?
גאווה.
מה? גאווה. נו, חז"ל היו מאוד, מאוד קפדנים ביחס לאישי המקרא. מה? אני לא זוכר שמגשרים את זה. אבל בכל אופן, איך הוא היה צריך לענות אם כך? שואל אותו, ויען, השאלה היא איזה בית הרועה? ואם חז"ל אומרים לשמואל, מה אתה מתגאה ואומר, אנוכי הרועה? חז"ל גם אמרו, אם הוא נענש, אם הוא חטא, הוא לא צריך להיענש. עשו עונש. איפה מצאו את העונש?
לדוד.
אתה מתגאה ואומר אנוכי הרועה, חייך שיגיע יום שלא תראה. ויכן, כשבא שמואל למשוח את דוד, אז הוא לא ראה.
אצל משה יש משהו דומה.
רגע, רגע, ואיך הוא לא ראה? הוא חשב שאליעב המועמד, אחר כך הוא חשב על שאר אחים, ואיך זה משמע הוא גוער בו שם? האדם יראה לעיניים, משה יראה ללבב. אתה אומר אנוכי הרועה? כן, אתה רואה, אבל ראייה שטחית מאוד. האדם יראה לעיניים, רק השם רואה באמת. טוב, אז איך הוא היה צריך לענות, בקיצור? אם הוא לא בסדר שהוא ענה אנוכי הרואה, איך הוא יענה?
כאן בטח.
לא כאן, הוא לא נמצא. אני הנביא, לפנים קראו לי בישראל, הכתוב אומר שלפנים ולפנים קראו לי נביא הרואה. זה רק עניין של טרמינולוגיה. מה, ולהגיד אנוכי הנביא זה לא גאווה.
יש דוגמה בתנ"ך.
מה?
דוגמה קלאסית שיוסף ששאלו אותו.
מה שאלו אותו?
שברור
שואל
אותו,
שאני
לא
מגיע
שאני
אמרו אותך כמוך, אני אענה. בלעדיי. בלעדיי. אלוהים יענה את שלום פרעה. אז מה אתה רוצה שהוא ילדים לבלעדיי?
סוג של תשובה, כשאלוהים נותן לי אני ארואה, משהו
תנוי
אותו.
טוב.
אתה אומר פה, שאל לאחרים מה אתה מתן לי.
הוא יכול להיות, אותי אתה מחפש. משהו כזה. בקיצור, הטענה נגד שמואל זה שהוא מגדיר את עצמו במופעים הרועים. אנוכי הרועה, תגיד, אותי אתה מחפש. אני האיש שאותו אתה מבקש. זה ארוך אולי, אבל לפעמים בשביל הצניעות צריך להעריך, ואין ברירה. כמו שחז"ל אומרים שהתורה העריכה בפרשת נוח. כמה בכלל, מה? כל החיה אשר לא טהורה, מבין להגיד מילה אחת, הטמאה. בשביל צניעות ובשביל לשון נקייה, לפעמים צריך להעריך. אז אתה אל תגיד אנוכי הרועה, תגיד, אותי אתה מבקש, אינני. אוקיי, אז צריך להעמיק במאמר הזה של חז"ל קצת יותר ממה שעשינו פה. עשינו פה לפי דעתי קצת השטחה של הדברים האלה של חז"ל, אבל נשמע צריך שנסתכל יותר רחבה ונעזוב את זה. כן? זה מעניין מאוד. היה שחשוב. פעם תגיד לנו עוד רגע את התוצאה. לא, לא, זה חשוב. ברור שהמילה הרואה פה חשובה מאוד. טוב, בואו נמשיך. תספור את זה ותגיד לנו עוד רגע. עלה לפניי הבמה, כלומר, אל תבוא אליי הביתה, כי אני לא בבית. עלה לפניי הבמה, ואכלתם ממי איוב. עד כאן זה נראה סביר. בא אורח לעיר, יש לו בעיה, הוא רוצה לבקש עתונות, והוא מצא את הרואה בדרך לבמה. אז הוא אומר, תשמע, אם אתה כבר אתה רוצה לשאול אותי שאלות וכולי, בוא תעלה איתי לבמה. סביר, לא? תקבל גם ארוחה, הזדמנות זו. בסדר, עדיין... אבל מכאן מתחילה הפתעה. ושלחתיך לבוקר וכל אשר בלבבך עתיד לך ולעתונות, וזה עוד לפני ששהוא פתח את פיו. ולעתונות העובדות לך היום שלושת הימים, אל תשם את לבך להם כי נמצאו, ולמי כל חמדת ישראל הלא לך ולכל בית אביך. שאול עומד, אנחנו עושים עכשיו את ארץ שאול. הפוך! הוא ידע שהבטיחו לו איש אלוהים נכבד, שכל אשר ידבר בו יבוא, אבל קודם כן, הם עושים את ארץ שאול כסף, לפי הרלב"ד, רק על ידי הנתינה, תיווצר הכימיה. בין הנביא לבין מי שמבקש את שירותו של הנביא, הוא עוד לא נתן לו רבע שקל, הוא עוד לא פתח את פיו, ובמילים היחידות שהוא שאל זה איזה בית הרואה, והוא כבר אומר לו, אני יודע מי אתה, אני יודע מה אתה רוצה, מה שאתה רוצה, כבר, הבעיה שאתה רוצה היא כבר נפתרה, ובסוף הוא מסיים במשפט המדהים, ולמי כל מה אתה, מה היה סליחה באתונו, למי כל חמדת ישראל, אלו לך וכל בית אביך. חידה היא, ממש חידה. סיפור פלאות, כאן הסיפור הופך להיות בעליל. איך הוא נקרא לזה לפני פעמה, לפני שני שבועות? סיפור סינדרלה. כן, זה אתה אמרת? יפה אמרת. הנער שהלך לבקש עתונות, מתקבל בכבוד מלכים, פותרים לו את הבעיות בלי שהוא פתח את פיו, ואומרים לו את המשפט כל חמדת ישראל לך ולבית אביך. שאול כאן מתגלה בכל צניעותו, ויען שאול ויאמר, אלוהים ימיני אנחנו נתנה שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין, ולמה דיברת אליי כדבר הזה? כמעט שומעים תלונה. מה, אתה רוצה ככה לפגוע בי? לוקחים אדם משבט בזוי וקטן, ממשפחה צעירה, ואומרים לו משפט כל כך אבסורד, למי כל חמדת ישראל, לך הוא חמדת ישראל, כאן נרמז שאול הראשונה מה? שהוא עומד להיות מלך ישראל, חמדת ישראל זאת המלוכה, המלוכה עומדת להינתן לך, ומה אתה שואל אותי על אתונות? תעזוב כבר את האתונות ותתחיל לעסוק בתכלית שהוא לא מבין את זה כמובן. ושוב, אותה נקודה שראינו פה והיא הבריחה. אמרו לו בוא רמז ראשון למלוכה ושאול בורח. מה? לא סתם בורח, מתלונן! למה דיברת אליי כדבר הזה? משה בורח מהשליחות הנבואית והוא בורח ממה שנקרא פה חמדת ישראל. כל ישראל חונדים את המלוכה, ואתה תקבל אותה. והוא אומר, טוב, הוא לא מבין עדיין את הרמז, אבל משהו בו מתקומם. למה דיברת אליי את הדבר הזה? זאת התעללות לבוא אל בחור צעיר ופשוט כמוני ולדבר עליו מילים כל כך גדולות. טוב? בסדר, שוב מתגלה לפנינו שאול הבורח מן המלוכה, שאול הצנוע, שאול שלא מעלה על דעתו על מה הדברים, למה הדברים נוגעים. טוב. ההסתייגות נרשמה בפרוטוקול, בתנ"ך. שמואל לא עונה על הדברים האלה, וכך שמואל את שאול ואת נערו, ויתיהם לשקטה, ויתן להם מקום בראש הקרואים. זה שוב חלק מסיפור הפלאות. בא הורה, אתה רוצה לתת לו הכנסת אורחים? אתה אומר, אני לא יכול לקבל אותך בבית, אז אתה יודע, תלווה אותי כבר לבמה. בדרך כלל אתה אומר לו, למי כל חמדת ישראל על הלכה ובית אביך? אולי זה פליטת פה מוזרה של אדם שאנחנו לא יכולים להבין מה הוא אומר. אבל הוא מביא אותו, הוא שיב אותו בראש הבחורים. שאול כאן בחור בן כמה, סבירה לכם. מה? שנות ה-20, אולי ה-30, בחור צעיר. בא עם משרת, מחפש אתונות, תפסו אותו, הביא אותו לבטח שהוא לא יודע מה הוא עושה פה, מושיבים אותו בראש הבחורים. אני מתאר לעצמי איך הוא ישב שם. קוצים היו לו. הנביא אמר לו, לשבת בראש הגויים, מה הוא יכול לעשות? כולם מסתכלים עליו, זקנים עם זקנים לבנים יושבים שם ללא ספק, כל זקני העיר, אולי זקני הערים הסמוכות גם באו להתאסף שם, לשמוע את דברי תורה של האדמו"ר, שמואל הנביא. כולם מתקדשים ומתארים לאכילת הזבח, מייחדים ייחודים, פתאום בא איזה פויר, מה שנקרא ביידיש, כלומר איזה חקלאי שזה איש שדה, אז בא עדיין אבק על אבק הדרך בבגדיו, עם תרמיל, כן? איך אני יודע שיש לו תרמיל? אין, הלחם הזד מכננו, כלומר התרמיל ריק, ככה מדלדל לו על הגב, מושיבים אותו בראש הסעודה, כל הזקנים ימין ומשמאל, והוא פשוט רוצה שהאדמה תבלע אותו, וזה לא רק שהאדמה לא בולעת אותו, אלא הוא גבוה משכמו ומעלה, בולט עוד באותה ישיבה מוזרה. וכולם תמאים. וכולם תמאים. מה ראה הנביא לעשות דבר כל כך משונה ולהושיב בראש הסעודה של נכבדי הקהל, הזקנים, להושיב איזה חקלאי צעיר, שנמצא באמצע הדרך למצוא את האתונות. ושכל דמותו חיצונית ניכר בו שהוא עכשיו בא מן הדרך ועוד לא התקלח ועוד לא החליף בגדיו וכבר הוא מושיב אותו בראש הקרועים. מה זה? זאת אומרת, מה זה? אנחנו יודעים את התשובה, אבל מי לא יודע את התשובה? שאול, מי עוד לא יודע? גם הנוכחים. חידאי. לא זו בלבד, אלא ויתן להם מקום בראש הקרועים והם כ-30 איש. וואו, תחשבו איזה 30 איש. לא בחורי ישיבות הסדר ישבו שם. ושם הנכבדים, הזקנים, כולם, ושמואל עצמו. ושוב נזאת, אולי בדרך לכבד אורחים, אולי איזו הנהגה נסתרת, ומה אנחנו שואלים על הדמורים? אין מה לשאול. ויאמר שמואל אתה בא, תנה את המנה אשר נתתי לך, אשר אמרתי לך, שים אותה עמך. לא, אני מקורר שלברר גם לקרואים, וגם לשאול, שזה לא במקרה שנפגשו איתו, אלא זה מתוכנן, מערב מתוכנן, מלכודת שמו לפה. ומתברר ששמואל נתן הוראה להשאיר בצד מנה, בשביל האורח. איזה אורח? אורח מאוד חשוב, עובדה, כמו שיבואו אותו בראש 30 הקרואים. והיה אם הטבח את השוק והעליה, כלומר, מנה ראויה להתקבל, השוק והעליה, מנה כנראה מיוחדת, לא מנה שנתנו לכל 30 הזקנים. זאת המנה הגדולה שנותנים לראש הקרואים. ויעשה משנה שאול ויאמר, הנה הנשאר. והוא קצת כנראה, הטבח הזה יש לו חוש הומור. זה ששאול לא ירגיש את עצמו, לא נעים, זה השארית. נתנו לו את המנה הכי גדולה, השוק ועליה, תראה, זה מה שנשאר, מתנצל. שים לפניך יכול, כי למוען שמור לך, לאמור העם קראתי. פסוק קצת מסורבל של משמעותו, אני זימנתי את הקרואים למועד, מראש, שמרתי את זה לך שלא יאכלו, אתה יכול לאכול בשקט, אל תדאג, זה שמור למענך, המנה הזאת שמורה למענך. הטבח לא יודע בדיוק, אמרו לו שיבוא אורח חשוב ושיכין, אנחנו בואו ננסה לשחזר את הדו-שיח שהיה אתמול בין שמואל והטבח. הטבח הוא טבח פה, מה אמר לו שמואל? נו, בבקשה, אימולציה, אחד טבח, אחד שמואל. אז אני אהיה שמואל ואני אגיד לכם את המסקיבה הטבחית. מחר עומד להגיע הנה אורח כבוד לסעודה, לבן, זה אדם מאוד חשוב. אני מבקש ממך, תכין לו את המנה הכי טובה והכי גדולה שיש לך, תשים אותה במקרר, וכשהוא יגיע, תגיש לו אותה בכבוד רב. טוב, זה מה שטבח עושה. אמרו לי להכין לך מנה, שוק ועליה, זה שמור לך מאתמול, בבקשה, הנה שלך לפניך, יכול, זה בדיוק מה שהוא אומר, טבח לא מבין. נראה לו מוזר שהבחור הצעיר והמעובה כזה יושב בראש הקרואים, והוא הכין למענו את המנה, אבל זה מה שאמרו לו, מה, מי שהוא מתווכח עם אדמו"ר? לא. זהו, אז ויוכל שאול עם שמואל ביום ההוא. רוצה לומר, שאול עם שמואל, שניהם ישיבו בשולחן המכובדים, בראש הקרואים, ממש כמו שעושים בסעודה חגיגית לכבוד החלפת המשמרות. רק שאף אחד לא מבין את זה, אבל אנחנו מבינים את זה. אנחנו, זה טבעי אצלנו בהחלט, שככה צריך להיות סעודת חפיפה בין המנהיג היוצא למנהיג הנכנס. אחר אחר כך, אחרי שעשו את הטקסים וירדו מהבמה העיר, ואז מתחילה ישיבת עבודה. וידבר שאול, וידבר עם שאול על הגב. זו ישיבת עבודה להעביר אותה, את השלטון. וישכימו, ועיקר, עכשיו שוב אני רוצה להבין כאן שני ממדים לדון בכל הפרשה הזאת. ממד אחד זה באמת מה התכלית של כל הסיפור הזה, ואיך הגדרנו את התכלית? חטיפה. ודבר שני שאנחנו צריכים לשאול, אבל מה שאול חושב בכל הסיפור הזה? שאול לא יודע שזאת חטיפה, הוא לא מבין מה רוצים ממנו. כמעט הייתי אומר שהוא מרגיש שמתעלמים לו. הוא אמר את זה, למה דיברת אליי כדבר הזה? כשהושיבו אותו בראש הקרואים, הוא אמר, יאו, הוא ממשיך להתעלל בי. אחר כך משוחחים איתו, אומרים לו דברים מאוד גדולים, והוא לא מבין מה רוצים ממנו. הכל נראה לו איזה סיפור אגדה, איזה מין חלום, אווירה של חלום, היא שמאפיינת את מה שעובר פה על שאול. ואז, וישכימו בבוקר, לא כל הלילה, אולי חלק מהלילה, וישכימו בבוקר, וישכימו ואי קהלות השחר ויקרא שמואל אל שאול הגג אל אמור קומה ואשר חיכה. אני חושב שפה הוא לא קרא אל הגג, הוא קרא אל שאול שהיה בגג, כי כנראה זה היה יום קיץ, ודרכם של אבותינו כדרכם של הערבים בימינו, שבתקופת הקיץ חלק גדול מהחיים מתנהלים על הגג. הם לא חיים במעלה אדומים, לא היו רוחות, זה לא היה בעיה כזה. על הגג בנו גדר, לפעמים בנו סוכות כל הקיץ על הגג. יש לנו דברים ערבים שעד היום נקם, היו ישנים בלילה על הגג, היו אוכלים על הגג. התרבות, בתרבות הערבית, הגג הוא מקום מאוד מאוד חשוב, לא כמו אצלנו. ולכן יש לנו שוויה ליל קיץ, חלום ליל קיץ, לא סתם, זה חלום ליל קיץ. והם משוחחים על הגג, וישנים על הגג, ומה שכאן קורה זה שהמנהיג היוצא עושה השכמה, אבל זה מונח, אני לא יודע, זה מונח קיבוצי, אני לא יודע אם זה... עושה השכמה לשאול על הגג, ואומר לו, קומה ואשר חיכה. ויקום שאול, ויצאו שניהם הוא ושמואל החוצה, מגיעים לאותה נקודה שהם נפגשו בה, הם היורדים בקצה העיר, קצה העיר זה אותו מקום שבו הם נפגשו לראשונה, במילים אחרות, החפיפה מסתיימת. אנחנו צריכים להתפרד, אתה מקבל את השלטון, אני נפרד מהשלטון. אבל בשביל זה צריך להיות בסתר כמובן, כי הכל כאן הוא חשאי. שמואל אמר השאול, אמור לנו יעבור לפנינו ויעבור, ואתה עמוד כיום ואשמיעך את דבר אלוהים. מה חסר בפסוק הזה? גם מילה אחת חסרה פה. אני אקרא את הפסוק, הם יורדים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול, אמור לנער ויעבור לפנינו, ויעבור, ואתה עמוד כיום ואשמיעך את דבר אלוהים. לפי כללי התחביר של המקרא חסרה פה מילה אחת, ויומר. ויומר, איפה צריך להכניס את המילה ויומר? אחרי המילה ויעבור, ויעבור. אמור לנער ויעבור לפנינו, שאול אמר לנער והנער עבר, וזה מתואר בביצוע ויעבור. אחרי המילה ויעבור צריך לחדש את המילה ויומר, כי בין הדיבור הראשון של שמואל, אמור לנער ויעבור לפנינו, לדיבור השני ואתה עמוד כיום ואשמיעך, עבר זמן. עבר זמן, והיו בו כמה פעולות בזמן הזה. איזה פעולות היו בזמן הזה שעבר? שאול אמר לנער לעבור והנער עבר. כמה זמן זה לוקח? שתי דקות עברו. צריך לחדש את המילה ויומר. אני טיפלתי אתכם פעם בעניין של ויומר ויומר. מתי כתוב ויומר ויומר כשלא, לא, אין סיבה לנראית לעין. מה? אני סיפרתי, יש בתנ"ך תופעה הפוכה שעוד לא עמדו עליה, והיא החיסרון של ויומר. כשאני מדבר על ויומר ויומר, אתם יודעים על מה אני מדבר? כן או לא? אני לא יכול, אני לא יכול לומר מה
זה. אבל אתה דיבור כאן.
שנה לא, אז שנים אחרות. יש בתנ"ך תופעה שכבר עמדו עליה, שאדם מדבר ברצף, והמקרא מפסיק את דבריו באמצעות המילה ויומר. בלי טעם נראה לעין. זה מופיע 100 פעמים בתנ"ך בעצם. 100 פעמים בתנ"ך, שתוך כדי דיבור עצוב של אדם, התנ"ך מפסיק את הדיבור, קוטע אותו במילה ויומר. כאילו כתוב ככה, ויומר פלוני כך וכך 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 וכך, ויומר כך וכך וכך. וזה אותו אדם, ויש רצף בין הדברים הראשונים לדברים השניים שלו, אז למה באמצע שמת עוד פעם ויומר? כמאה פעמים בתנ"ך הדבר הזה מופיע. ולכל פעם צריך לתת הסבר לנימוק, ותמיד יש נימוק לזה. יש תופעה הפוכה שעליה, לפי דעתי, לא עמדו עדיין החוקרים, ואולי אם השם יעזור לי פעם לאסוף את כל התקומות האלה, והיא שאדם מדבר, והתנ"ך לא מכניס לשני דבריו את המילה ויומר. במקום שצריך היה שתהיה ויומר. עכשיו, מה זה בא להביא בדרך כלל? מה ביטול המילה ויומר, תוצאתה, ונתינת רשות הדיבור לאדם בלי שמקדימים את המילה הקלאסית ויומר, מה משמעותו? טוב, זה ודאי לא רצף אחד, אלה שני דיבורים מאוד שונים. הכל קשור לאותו עניין, זה כאן ההוראה אמור לנער, ופה ואתה עמוד כיום והשני אחד לעולים. לא נראה לי שיש כזה. מה?
זה לא היה תגובה.
אבל כתוב ויעבור.
שאול אמרנו לעבור, אבל לא
שאלו אותו,
למה יעבור,
איך יעבור? לא, הוא לא שאול, אמרו לו לעשות, הוא עושה. לפי דעתי, אני ניסיון עם עוד כמה מקומות כאלה בתנ"ך, אז אני, נדמה לי שבכולם אני מצאתי את הסיבה האחת, והיא שהדברים נאמרים מתוך או בהילות או איזושהי התרגשות. המילה ויומר עלולה ליצור איזו אמירה פרוזאית. ורוצים שתרגיש שהאמירה הזאת יוצאת מגדר הרגיל ונאמרת בהתרגשות, בעוצמה, בחיפזון לפעמים, או כשאדם בהול לומר משהו, אז המילה ויומר נשמטת. אני לא חושב שקט, זה הרבה, להפך, התרגשות עצומה, התרגשות ופתוס כבוש במעמד הזה. מה? כן, המילה ויומר כאן הייתה מפריעה לתחושה הזאת. בואו נשים לכם מקום אחד. תפתחו רגע, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אותו טעם די דומה. תפתחו רגע במלכים א' פרק כ'. פסוק למד ד', אני לא יכול כאן להרחיב. פסוק למד ד' מתאר מה? הסיטואציה היא אחאב חונן את בן הדד לאחר שניצח אותו במלחמה. הוא חונן את חייו. ויעלהו על המרכבה בסוף פסוק למד ג', ופסוק למד ד', ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב, וחוצות פוצים לך בדמשק כאשר שם אבי בשומרון. מי אמר את המילים? הוא שמע אותם בן הדעת. הוא מדבר על, בדיוק, הוא מדבר על בדמשק. תשים לך בדמשק. מי יכול לשים בדמשק? מי יכול להרשות לשים חוצות בדמשק, חוצות ושווקים? מישהו אדון על דמשק. מי אדון על דמשק? בן הדעת. אז הוא אומר לך, אב, הערים אשר לקח אבי מאת אביך, אני זה אביך של אחאב, אומרים, כלומר, כל הכיבושים שאבי כבש מאביך, אני אשיב. וחוצות תשים לך בדמשק, כלומר זכות מסחר, זכות הצבת שווקים בדמשק, כאשר שם אבי בשומרון. כל זה אמר בן אדם. ואני בברית של חקה, מי אמר? תוכיחו. הוא זה של אחד אותו, הוא שבוי שלו. ומה כתוב באמת? ויכרות לברית וישלחהו. ברור שמי הנושא של ויכרות לברית וישלחהו? אחאב. אז מי אמר את המילים ואני בברית של חקה? אחאב, מה חסר לי כן בפסוק? ויומר, יש כאן דו-שיח.
פה זה יותר חמור, פה מחליפים
את הדוברים. מחליפים את הדוברים, מאיפה אתה יכול לדעת שהחליפו פה את הדוברים? רק מניתוח התוכן של דבריהם. אתה אומר, מי יכול להגיד על דמשק את מה שאמר? רק בן הדד. מי יכול להגיד ואני בברית של חיקה? רק אחאב. סימן שהתחלפו באמצע הדוברים. אם התחלפו באמצע הדוברים, למה לא כתוב היומר? מה? איזה חשיבות? חשיבות? חשוב, אבל מה? מה שמתואר פה לפי דעתי זה דו שיח שבו לדובר האחד אין סובלנות. הוא רוצה מהם, שומע דברים כאלה נפלאים, ממי הוא שומע את זה אולי? ממלך שנמצא אצלו עכשיו שבוי חבלים בראשו ולבוש שק ומתחנן על חייו. אבל בכל זאת שהוא שומע הבטחה כזו, אני אחזיר לך את כל הכיבושים ואני אתן לך זכויות בדמשק, אחאב ממש מתפרץ ואומר, אז אני בברית של חיקה. כמובן שההתפרצות הזאת חסויה מאוד ואחר כך היא זוכה לקיתונות של ביקורת, אבל זה לא מענייננו עכשיו. מה שמענייננו זה שכשהכתוב משמיד את המילה ויומר, ופה זה אפילו התחלפות של דוברים, הוא רוצה לומר שהדובר שלפניו לא נאמר ויומר, בעצם מה הוא עשה? התפרץ. לא נתן לבן אדם לגמור והתפרץ ואמר, ואני בברית של חיקה. כשרוצים לתאר דיבור בהול או נרגש או מתפרץ, המילה ויומר נשמטת. יש עוד דוגמאות לזה, אבל פעם אני צריך לעשות את זה. גם פה לפי דעתי ההסבר הוא ששמואל מתפרץ כשהוא אומר ואתה עמוד קיים והשמיכה את דבר אלוהים. המילה ויומר הייתה ממתה את החגיגיות ואת התיאור של הרגש המתפרץ אצל שמואל. וחשוב לומר, מכיוון ששמואל לא בלב רע מוסר את שרביט השלטון בידי הצעיר הזה שאול, אלא בלב טוב ובעין טובה ובנפש חפצה. ייקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו ויאמר הלא כמשכך אדוני על מחלתו לנגיד. כאן מתפוצץ כל העניין, מתגלה הסוד וכל המוזרויות שעברו על שאול עד עכשיו, כל המוזרויות האלה מוצאות את מסדרן במעשה ובדיבור הזה של פרק י' פסוק א'. עכשיו כדי לחזק את מה שטענתי שלא בעין רעה עשה שאול את מה שעשה, מילה אחת היא מאוד חשובה, וישתף. למה אני מדגיש את המילה הזאת? כי אם תשבו את הנשיכה של שמואל את דוד, לא תמצאו נשיקה, לא תמצאו דיבור בכלל. הוא עושה את זה כמי שכפוי לעשות את המעשה ומסתלק. לעומת זאת פה אתה מרגיש ששמואל עושה את זה בלב טוב, בעין טובה, וכמו שאמרתי, בנפש חפצה. איך? סתיו, נכון, החדל אומרים שנכמרו חמאז באותה שעה. אבל מה זה פה, שמואל הוא לא אסך, מה השפעה?
לא, זאת אומרת שזה המילה
שלו. טוב, רבותיי.
אז לא מתחבר למה שהאבן נגדו בפני כן, שהוא נבהל להגיד לו,
לא, לא, הוא נהיה להגיד את זה מתוך איזה דחה.
היא לא עושה בעין טובה.
זה לא, השוואה לבן הדד ואחריו הייתה השוואה טכנית. כשאדם אומר משהו שהוא רוצה, הוא מת לומר את זה, בסלנג, אז המילה ביומר נשמטת. עכשיו למה הוא מת לומר את מה שהוא רוצה לומר? הוא יכול להיות סיבות שונות. אצל אחאב, גם עין טובה, הוא אומר, ואני בברית של חיקה, הוא מבחינתו זה דבר טוב, הנביא לא מקבל את זה, אבל זה דבר טוב. גם שמואל רוצה, מת לומר את זה, שמע את דבר אלוהים. כלומר, סימן שהוא באמת הדבר הזה באמת טוב אצלו, הוא נחשב לדבר שרצוי לומר אותו כמה שיותר מהר. עכשיו, רבותיי, אנחנו מגיעים לפרק י', כן. הלוואי שהייתי שם. אתה יודע מה, לא שהייתי שם, אלא שהייתי יכול לשים תה. אז הייתי אומר לך.
אבל מה, הגיוני שהוא לא אמר לו?
מה?
הגיוני שהוא לא אמר לו שהוא עומד לפני?
לפי דעתי, לא יודע. השאלה היא, מתי נגדלה השפעות? לפי דעתי, אפשר, את יודעת מה? אפשר לומר שגילוי הסוד היה אז על הגב. שאז כבר התגלה הסוד, יכול להיות. ואז הולכים אותו בפועל לתפקיד. מאידך, מי יותר נעים לקרוא את הסיפור כפי שציינת קודם שהסוד התגלה רק ברגע האחרון.
המתח הזה מספרו מי
אני אומר? לא, 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 לא מצאתי. ורק ברגע האחרון התגלה סוד המלוכה, ואז אתה שואל, אז איזה שיחת חפיפה הייתה על הגב? בדיוק, הייתה שיחה פוליטית, ודיברו על המצב, ושצריך לבטל את הסכמי אוסלו, ושאול אמר גם, אני גם חושב ככה, אז מה, מה שמתאים
לתקציב.
ולא תמיד אתה יכול לראיין מישהו ולהכין ולעמוד על דעותיו, או אפילו לכוון אותו לדעות פוליטיות מסוימות, בלי שהוא יודע מה התפקיד שמיועד לו. עכשיו על זה ש... אני יכול לתת דוגמה פוליטית קצת ממנו, אבל אני אין לי זמן לזה עכשיו. כן.